שלום וברכה.
אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמות. אנחנו בפרשת ויקהל, וראינו מדוע, כן, עסקנו בשאלה בפעם שעברה, מדוע משה מדבר על השבת כשהוא בא לדבר על המקדש. אתם זוכרים את זה, נכון? אני חושב שהשארנו משהו פתוח עדיין. כן, לפי זה, מה? כן, כן, נשארנו פתוח. הסברנו שבפרשת ויקהל משה מקדים את השבת למקדש, כי יש יחס בין שני הדברים. אם השבת זה מתאר את העולם העתידי, אם כן, העולם העתידי דומה למקדש. כשם שבעולם הזה אנחנו עובדים ולעתיד לבוא אנחנו נחים, כך ניתן לומר כל הנעשה בעולם מסתכם ב-39 מלאכות, ועבודת המקדש דוחה את השבת, אבל בניין המקדש לא דוחה את השבת. דוחים. אז מה זה אומר? שהעולם הזה זה בעצם בניית המקדש, הפיכת העולם כולו למקדש אחד גדול. אז בעצם מה שקורה בזמן בשבת זה מה שקורה במקדש במקום. לא בטוח שזה לגמרי ברור, אני רוצה לחזור על הכל. יש ששת ימי המעשה ויום השבת. בששת ימי המעשה אדם עובד, עושה 39 מלאכות. ביום השבת נח ממלאכה, נפגש עם השם. ישנם במקביל לזה 6,000 שנה של היסטוריה. האלף השביעי נחים, פוסקים מהעבודה. יש 6,000 שנה של גבולין, והיום השביעי מקדש, האלף השביעי מקדש. כלומר, כשאנחנו שובתים ממלאכה ביום השבת, אנחנו נמצאים בחוויה מקדשית בזמן. המקדש זה שבת קבועה במקום. לכן יש יחס ברור בין עבודת המקדש, בסדר, בין בניית המקדש לבין ששת ימי המעשה. אנחנו בחוויה מקדשית בזמן. שביתה. מה עושים? כן, גם כן. כלומר, הקרבת הקורבנות בשבת זה לא שייך לעבודת בניין המקדש. לבנות את המקדש אסור, אף על פי שהעבודה דוחה את השבת. כלומר, יש עבודה שדוחה את איסור המלאכה, וזה בדומה למה שאנחנו עושים ביום השבת, שאנחנו אוכלים ומתענגים. כן? זה כבר לא עבודתנו, זה לא כדי לבנות את העולם שאנחנו מקריבים קורבנות, אלא כדי שיהיה לנו מה לעשות עם הקדוש ברוך הוא ביחד. כמו אנשים שרוצים להיפגש. למה? כי הם נהנים אחד מהשני. צריך שנעשה משהו, אז בוא נאכל ביחד. אז זה ברור שהאכילה פה איננה באה כדי למלא את הרעבון, אלא היא באה כתירוץ למפגש. אותו דבר עבודת המקדש. לעומת זה, בניין המקדש הוא נצרך. המטרה היא להגיע לבית. כן. כן, בבית. מאותה הסיבה שאני אמרתי מקודם. כן? הלאה. אם כן? לא שומע. למה? נו. היה לנו מקדש מדי פעם בהיסטוריה, אתה צודק. אבל לפי מה שהסברנו, המקדש הוא בעצם הקדמה של המאוחר. כלומר, העולם האמיתי, המקדשי, עוד לא היה. אז מה שיש לנו מדי פעם בית המקדש בהיסטוריה, זה, איך לומר, שגרירות של העולם הבא בעולם הזה. ולכן, גם הסברנו, שמוכרח המקדש מדי פעם להיחרב, משום שהוא נטע זר בעולם הזה, וכל מערכת אורגנית דוחה נטע זר. שיחרב, ודאי. לכן, אומרת התורה, פרשת פקודי, אלה פקודי המשכן משכן. אלה פקודי המשכן משכן, אומרים חז"ל, שהמשכן ממושכן. וממושכן כדי לחפר על עוונותיהם של ישראל, שאם אנחנו נגזים המקדש יחרב. או מה שדרשו, קטית למאור להעלות נר תמיד, קטית זה מלשון חורבן, כן? כלומר שהמקדש הזה הוא קטית, צריך להיחרב. ולא, ואפילו נכנסו לפרטים שקט זה בגימטריה 420 ואית זה 410 כמניין ימי בית שני ובית ראשון. קטית למאור להעלות נר תמיד בית שלישי. כן, זה מין שגרירות. כלומר, יש בעולם הזה איזה מין השתקפות של העולם העתידי. אתה רוצה לראות איך העולם עתיד להיראות, תיכנס למקדש, שם תראה. בסדר? לכן, במקדש אומרים את שם הוויה. כן? לא אומרים שם הדנות, אומרים שם הוויה ממש. מדוע? הרי מדוע אנחנו לא אומרים שם הוויה בדרך כלל? כי אנחנו לא יכולים להקדים את העתיד. שם הוויה שייך לעתיד, לא להווה. אבל במקדש אנחנו כבר בעתיד קצת, לכן שם אומרים שם הוויה. כן. לא הבנתי מה? בגלל שהעולם, אז שהעולם ישתנה. לא, העולם יתמקדש. זה מה שנאמר בספר זכריה. שיהיה כל סיר בירושלים כמזרקים לפני המזבח. זאת אומרת שהעזרה תתפשט כבר על כל ירושלים. והיה ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. מצילות הסוס זה תכשיט ששמים על הסוסים במצח. ועל המצח של הסוסים יהיה כתוב קודש לשם. אם זה מזכיר לכם משהו, כן, הכהן הגדול שלנו הוא כזה, כן? זאת אומרת, התפשטות הקודש בכללות העולם, אז זה כבר עולם שמתאים למקדשיות. לכן מקדש כזה לא נחרב. כן, בבקשה. סליחה, אני רוצה להסיף. היה לפני 200 שנה בצרפת, במהפכה הצרפתית, היה איזשהו שלב של רדיפת הדת. הם רדפו את הנצרות. בעלי המהפכה רדפו את הנצרות, אבל היה אחד מראשי המהפכה שלמרות שהוא היה נגד הכנסייה הקתולית, רצה שאמונה תהיה. ולכן העביר שתי החלטות באספה הלאומית של צרפת. החלטה ראשונה, יש אלוהים. כן? הייתה הצבעה, קראו לזה היש העליון. כן? האספה הלאומית מכירה בקיומו של היש העליון. דבר שני שהם עשו, הם קבעו פולחן. פולחן ביש העליון, ואחד מהסעיפים היה, בית מקדשו הוא העולם. כן, ככה היה ביטוי. בית מקדשו הוא העולם. כלומר, הם רצו בעצם להקדים את המאוחר, והייתה להם תחושה שמה שהדתות ניסו להביע דרך בתי מקדש, זה ניסיון של תיאור עולם אידיאלי עתידי. כיוון שהם חשבו שהם כבר הגיעו, אמרו אם כן, העולם כולו הוא כבר המקדש. כן? מעניין שאז הם ביטלו את השבוע של 7 ימים, והחליטו לבנות שבוע של 10 ימים. כלומר, לא שבוע, אלא עשור. כן? ויש גם במדרשים שלנו משהו כזה, שבעולם הזה הקדוש ברוך הוא משתמש בנבל של 7 נימים, ולעתיד לבוא עלי עשור ועלי נבל. זאת אומרת, כינור של 10 נימים. והרגישו כזה דבר שצריך לעבור משבעה לעשר. טוב, כן. גאולה זה לא שייך לעולם הבא. גאולה זה שייך לעולם הזה. מה שאנחנו מצפים זה לעולם הזה נורמלי. עולם שבו ישראל גולים, שבו יש מלחמות, שבו אי אפשר לעבוד את השם בשקט כמו שרוצים וכו' וכו', זה לא עולם הזה. משיח זה עולם הזה. זה עולם הזה סוף סוף. כן, כפי שרב נחמן מברסלב אמר פעם לתלמידיו, עולם הבא זה בטוח שיש, כי חז"ל אמרו. אבל עולם הזה צריך אמונה גדולה להאמין שיש עולם הזה באיזשהו מקום, כי פה זה הגהינם. כן? בימי רב נחמן מברסלב. כלומר, משיח זה כדי שסוף סוף תוכל לחיות היסטוריה נורמלית. לא קשור לעולם הבא.
אתה אמרת שהשם מפורש זה שם עתיד.
עתידי, כן.
אבל הוא עתיד להשתנות, בתוכן של האותיות. זאת
אומרת, זה עתיד להיות אהיה. לא, לא אמרתי את זה אף פעם. עתיד להיות יהיה. יהיה, כן? לא יהיה. טוב, אבל מה זה משנה? מה זה משנה עכשיו? זה לא הנושא שלנו. כן. פולחן, פולחן.
אבל באינקה.
מה? האינקה?
אינקה, כן, אינקה בירושלים.
כן.
אחד מהרופאות שלי אמר לי שהוא בנה להם פולחן מזהב.
כן.
בתוך הכיסא של פולחן, זה לא ממש
כמו. כן, כן. כן, נו.
בסדר,
נו, אז מה? בסדר. מה?
יש להם מטבח כזה.
כן, כן, ברור. יש להם כל מיני. טוב. על כל פנים, כן, הסברנו שיש, אם כן, הקבלה בין כל הנעשה, כל ימי עולם, כלומר, כל הציביליזציה האנושית היא בעצם עשיית 39 מלאכות כדי לבנות עולם שכולו שבת, או אם תרצו, כולו מקדש. ואז הסברנו כיצד גם בריאת העולם שנעשתה בששת ימי המעשה של הקדוש ברוך הוא נעשתה על ידי 39 מלאכות. כן, איך הקדוש ברוך הוא השתמש ב-39 אופני פעולה כדי לברוא את העולם? זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. כן, בבקשה.
אנחנו עכשיו בבחינת הכל בששת ימי המעשה, שהשבת זה איזשהו יתרון.
ששת ימי המעשה שלנו.
כן, ריבונו של עולם הוא בשבת. כשנגיע לשבת בעזרת השם, איפה הוא יהיה? הוא יהיה
ביום השמיני.
הוא יהיה ביום השמיני?
כן, ודאי. ודאי. אני רוצה אולי להזכיר את זה בקצרה, אני חושב שהסברנו את זה כמה פעמים, אבל צריך להזכיר את זה. העולם הזה נקרא בתורה בשם יום השביעי. כל העולם הזה. לא שבת, לא לבלבל. יום השביעי. יום השביעי הכוונה היום שבו ריבונו של עולם איננו בורא יותר, ונותן את ההזדמנות לאדם לפעול. כן, העולם שלנו הוא היום השביעי של הקדוש ברוך הוא. אותו יום השביעי הוא עבורנו ששת ימי המעשה, כי זה הזמן שבו אנחנו עובדים. לכן הוא מתחלק לששת אלפים שנה שבהם אנחנו פועלים, כשהמטרה היא להגיע ליום השבת שהוא האלף השביעי. כשנגיע ליום השבת, איזה יום של הבריאה זה יהיה? יום השמיני. יפה, בסדר? זה מה שהתכוונת לומר. בסדר. וזה מה שנאמר במפורש ב ספר ויקרא פרק ט: ויהי ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. יום השמיני הזה, שהיה יום הראשון של חנוכת המקדש, כלומר היה הפעם הראשונה בהיסטוריה שהיה קצת יום שמיני בעולמנו. זאת אומרת, כשאתה נכנס מהרובע היהודי לתוך המקדש שיבנה במהרה בימינו, אז כאדם נכנס, עובר את הסף של בית המקדש, הוא בעצם עושה מסע בזמן. הוא עובר מן היום השביעי ליום השמיני.
שהוא
העולם הבא. יפה. יום השמיני זה עולם הבא. אתה רוצה לראות קצת איך נראה עולם הבא, איך נראה יום השמיני, תיכנס למקדש. בסדר? אבל זה תחום אחר. כן? זה תחום נבדל מן העולם הזה. לכן שמע, הכהן הגדול הוא מין מלך מאוד מוזר. הוא מלך של המקום, והוא האדם היחיד בחברה היהודית שפטור מלהשתחוות למלך ישראל. כי גם הוא מלך של תחום אחר. הוא המלך של התחום הדתי, המכונה דתי כאן. כן? זה שלו. כן? בבקשה. ודאי שזה יראה אותו דבר. השאלה היא איך אתה תתפוס את הדברים. כן? למשל, בשנת תברש היו אנשים שאמרו המשיח יבוא. בשנת תברש. למה הם אמרו שהוא יבוא? כי כתוב בזוהר שהחל משנת תברש תתחיל הגאולה. הגיע שנת תברש, לא קרה כלום, התאכזבו. חלק מהם התנצרו אפילו, מתלמידי הגר"א. כן? ראו שזה לא הולך, אמרו, וואו, טעים. עכשיו, אם אתה מסתכל רטרואקטיבי, מהיום, אחורה עד שנת תברש, אתה רואה שבאמת אז זה התחיל. אבל צריך פרספקטיבה היסטורית כדי לראות שאז זה התחיל. בסדר? אבל מי שחי אז בירושלים לא ראה כלום. טוב, בואו נמשיך לגבי עניין השבת. אז הסברנו שבריאת העולם מצד הבורא נעשתה על ידי 39 מלאכות. כשהסברנו מתוכן 32. לא, סליחה. הסברנו 27 מלאכות, כבר הסברנו. 29 מלאכות הסברנו, ונותר בידינו 10 מלאכות אחרונות, נכון? אתה זוכר את זה? לא היית. כן? נזכיר את זה בקצרה. כן? יש בהנהגה האלוהית בעולם פעולה איכותית ופעולה כמותית. הפעולה האיכותית מכונה אצל בתנ"ך בשם דיבור, בדבר השם שמיים נעשו, והפעולה הכמותית נקראת ספירות, זאת אומרת מספרים. זה מה שמובא בספר יצירה, שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו ב-22 אותיות ו-10 ספירות. כן? אמנם יש מושג של המילה ספירה בקבלה, אבל יש גם פשט של המילה שמספרים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. וכל המבנה הכמותי של העולם בנוי על המספר 10. גם הפיתגוראים ידעו את זה. אם כן, יש אותיות במספר 22 וספירות במספר 10. אז כנגד זה 39 מלאכות. נכון? חסר פה משהו. נכון? שבע. אז זה הסברנו שיש מספר האותיות הוא לא 22, כשחושבים אלא הוא 29. כי יש 7 אותיות כפולות. מה? 7 זה לא 5. 7. מי אמר מנצפחנו? לא אמרתי אותיות סופיות, אמרתי אותיות כפולות. כן? הנקראות בגד כפורת. כן? בית, וית. בית ווית, זה לא אותה אות. ג' ור', ד' ד', נכון? כף וכף. מה? כף וכף. כן? פה ופה. תו וסו. נכון? מה עם הרש? אין לנו היום רש דגושה, כן? אפילו מלמדים לבגרות שאסור לשים דגש ברש, אבל בתנ"ך תמצאו, יש מספר מקומות עם רש דגושה. למשל, שיר ראשי נמלטל, נכון? או וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרעימה, נכון? יש שם דגש ברש. אם כן, יש כמה מקומות בתנ"ך עם דגש ברש. אם כן, יש לנו אותיות כפולות, בגד כפורת. אם כן, סך הכל יש עוד 7 אותיות נוספות, סך הכל 29. עכשיו, הסברנו גם לאיזה מלאכות זה מקביל במלאכות שבת, נכון? יש לנו הרי, לפי רבנו סעדיה גאון, 22 האותיות של אלפא בטא מתחלקות לשתי חלוקות של 11 אותיות. האותיות הקשות והרקות, או השמשיות והירחיות, גם בערבית יש משהו דומה לזה. וזה מקביל ל-11 מלאכות הנדרשות בשביל לעשות לחם אחד, סידורה דפת, ועוד 11 מלאכות הנדרשות כדי לעשות בגד אחד, נכון? מה? 11 מלאכות ללחם אחד ו-11 מלאכות לבגד אחד. הרי ממה בנויה התרבות האנושית? לחם לאכול, בגד ללבוש. כן? 11 ועוד 11. כן, למשל, 11 מלאכות של סידורה דפת זה החורש והזורע והקוצר וכו', נכון? הזורע והחורש, זה מתחיל מהזורע ואחרי זה החורש, זה בפלא בגמרא. על כל פנים, יש 11 ו-11, סך הכל 22, ועוד 7 מלאכות הנדרשות כדי לעשות בגד מאור. כן, כדי לעשות אור, הצד צבי, השוחתו והמפשיטו והמולכו והמחתכו והמאבד את עורו וכו', נכון? כל הדברים האלה, זה 7 מלאכות. אם כן, מה ההבדל בין בגד של האור לבגד רגיל? שהבגד של האור הוא חזק יותר, יש דגש. כנגד אותן 7 אותיות המודגשות. כן? אז סך הכל יש לנו 22, שהם 29 מלאכות, שבאות לבנות את האיכות של חיי האדם, כלומר, האוכל והבגד. 22, שהם 29. כמספר האותיות. מה פירוש?
22,
זה נכון, אבל עם דגש יוצא 29. כן? עכשיו, יש לנו עוד 10 מלאכות שהן כמותיות, ובזה עצרנו בפעם שעברה. יש הרי כן, כן, נגיד 10 ספירות, 10 מספרים, כן, או ספרות, נגיד בעברית שלנו היום. ראשית כל, מהו מספר היסודות? 4, נכון? אש, מים, רוח ואפר. ושם יש כל מה שבניין או פירוק בארבע יסודות, אז 4 כפול 2? 8, יפה. זאת אומרת, הבונה והסותר זה ביסוד העפר. כן? הכותב והמוחק זה ביסוד המים. המחבא והמבעיר זה ביסוד האש. איך אתה כותב? עם דיו, נכון? נכון? אתה לא יכול לכתוב בלי נוזל. נכון? והקושר והמתיר, והמתיר, ביסוד האוויר, הרוח. כן, כי הרי מה שעושה שקשר הוא קשר זה הלחץ. זה לא דבר עצמי בדבר. אני חוזר. הבונה והסותר ביסוד האפר, הכותב, איך אתה בונה וסותר? אתה לוקח את יסוד האפר, נכון? הכותב והמוחק ביסוד המים, הקושר והמתיר ביסוד הרוח, והמחבא והמבעיר ביסוד האש. הסך הכל? 8. וואו, רציתי 10. אבל אני שואל את עצמי, מה עם ה... טוב, אתה יכול להגיד, תגידו, החומר היולי. אבל זה לא בדיוק ככה. נשארו לנו שתי מלאכות שלא הזכרתי. המוציא מרשות לרשות והמכה בפטיש, נכון? מה? עשר הכל חסר לנו? עוד 2, נכון? 29 ועוד 8, זה יוצא 37. אז חסר לנו 2, נכון? וצריך להבין, יש מה שנקרא ההוצאה מיש לעין ומעין ליש. מהכוח אל הפועל ומפועל לכוח. זאת אומרת, יש, כי היסודות נתונים, אבל הם גם נבראים. עכשיו, זה בדיוק העניין. מה זה, מה ההגדרה של מלאכת מכה בפטיש? סליחה. כן, מה זה מכה בפטיש? זה גמר מלאכה. כלומר, זה מה שמוציא את הכלי למעשהו. הדבר שלא היה, נהיה. זה מעין ליש. והמוציא מרשות לרשות?
מיש
לעין. כן, דבר היה ברשות אחת, נעלם מן הרשות. זה המוציא מיש לעין. לא, מיש לעין. כן, והראיה שהסברנו פעם שעברה שכל המלאכות כולן הן בעצם הוצאה מרשות לרשות. מרשות הכוח אל רשות הפועל. כן, זה מבחינתו של הקדוש ברוך הוא. מבחינת הנברא, כל שינוי הוא ביטול המציאות הקודמת. אם כן, זה מיש לעין. בסדר? אם כן, יש לנו כל המלאכות כולן הן מקבילות בעצם לפעולתו של הקדוש ברוך הוא בעולמו. כל המלאכות, מה? הוציא מרשות לרשות, מיש לעין. זה היה ברשות הזאת, עכשיו זה כבר לא כאן. מעין ליש זה מכה בפטיש. מכה בפטיש זה המלאכה של גמר מלאכה.
הם רמוזים בבריאה? בספרי הבריאה?
כן, בוודאי. אתה תמצא המילה אלוהים מופיע 33 פעמים, כלומר 32 ועוד אחת. ויש 10 מאמרות, נכון? אז זה כבר יש 22 אותיות ו10 ספירות. צריך למצוא גם את השבע כפולות, זה אני לא זוכר איפה זה. כן. אבל יש המפרשים של ספר יצירה עסקו הרבה בזה. כן. הרעבד במיוחד שם. כן. אני הסברתי את זה בערך פעמיים. אבל איך כותבים במים? מה יש לך כאן ביד? עת. איך הוא כותב? איך הוא כותב? בדיוק. נכון?
מוחק אני יודע, אבל
עכשיו סופה. אני שואל אותך גם איך כותבים. עם מים, נכון? וכדי למחות, באמת אתה מוחק כדי להחזיר את זה אל יסוד המים. נכון? כאשר הוא מתיר, הרי אין בקשר שום תוספת על המציאות, חוץ מן הלחץ. נכון? זה האוויר. אבל זה לא תתחייב משום קשר. כן? אם כושר הוא מתיר. אם כן, זה ההקבלה בין מלאכות שבת לבין המקדש. יש שתי מלאכות שמותרות בשבת. לדבר דברי תורה, לדבר. כל מה שייך לדיבור מותר בשבת.
זה מלאכה?
זה לא מלאכה, אבל זה יוצא, אבל אי אפשר להגיד שזה לא יצירתי. ולהביא ילדים לעולם, שגם זה מותר בשבת, אפילו מצווה. כן? שגם זה אפשר לומר שזה לא יצירתי. נכון? זה פלא, נכון? יש באמת מהצדוקים שאמרו שתשמיש אסור בשבת. אנחנו לא פוסקים ככה להלכה. אלא אדרבה, מצאת עונה, תלמידי חכמים, שבת וכו'. וזה משום שכל מה שיוצר בעולם זה מה שצדדי. זאת אומרת, יש באדם איברים, כל האיברים באדם כפולים ועומדים מימינו ומשמאלו. כן? עיניים מימין ומשמאל, אוזניים מימין ומשמאל, ידיים מימין ומשמאל וכו'. חוץ מברית הלשון וברית המילה, שאלה הם איברים אמצעיים שבאים אחרי שאדם משוחרר מכל תיקון העולם שבידיו כל ימי המעשה, אז הוא עוסק עכשיו במפגש עם ריבונו של עולם, בנקודתו המרכזית. וזה נקרא עונג שבת. עונג השבת זה כאשר אדם פטור מכל מלאכה, אז הוא מגלה את עצמו. זה המלאכות האמצעיות. טוב, אם נמשיך, וזה כמובן מקביל לעבודת המקדש שדוחה את השבת. עבודה דוחה את השבת במקדש. בואו נחזור לפרשת ויקל ופקודי. עכשיו, פרשת ויקל ופקודי, יש חזרה ארוכה מאוד, אנחנו קצת דיברנו על זה, על כל מלאכת המשכן, כשיש בפרשת ויקל ופקודי לקח של פרשיות תרומה ותצווה. שבפרשיות תרומה ותצווה ראינו שיש הפרש מוחלט בין תורת משה לבין תורת אהרון, והתוצאה הייתה המשבר של פרשת כי תשא. כשמשה ואהרון אינם בשיתוף פעולה, נוצר העגל. לעומת פרשת ויקל ופקודי, שבה משה מדבר בפרשת ויקל בסגנון אהרוני, אף על פי שהדומיננטיות היא של משה. ויקל משה את כל הדת בני ישראל. אבל מה שהוא אומר זה הדבר אשר ציווה השם. כן? זאת אומרת, יש ציווי שזה לשונו של אהרון. פרשת פקודי היא פרשה שבאה דווקא להניח, כפי שאהרון מניח, שהאדם עלול לחטא. לכן יש צורך בפקודי המשכן, זאת אומרת לספור האם לא גנבו פה פרוטה אחת. כן? חושדים במשה שמה גנב. לכן אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אנחנו באים לבדוק אם לא חטאת. אם כן, זה אהרון. כן? אבל איך כתוב בתחילת פרשת פקודי? כי תמיד חושדים.
למה כל... תשאל
את האנשים, למה כולם חושדים? זה נכון, אבל מה אפשר לעשות שככה היהודים בנויים? כן, כתוב, והביטו אחרי משה, שכולם חשדו בו באשת איש. ולא רק באשת, לא בסתם אשת איש, כל אחד חשד במשה כלפי אשתו. הוא. כן? מסביר המהר"ל מפראג, למה באמת חשדו כך? בגלל שמשה שקול כנגד כל ישראל. אז כל אחד הרגיש שיש שייכות ישירה בינו לבין משה, והוא לא הבין איך. אז הוא אומר, מן הסתם זה עם אשתי. כן? ולכן גם משה איננו מתחתן עם שום יהודיה. כי אם היה מתחתן עם יהודיה, אז היינו אומרים, הוא שייך למשפחה פלונית בישראל. בעוד שהוא שייך לכל ישראל. מה? חשד במשה במשהו אחר. כל מה שאתה רוצה, כן? כתוב, הביטו אחרי משה, ש... בדקו, אמרו, תראו כמה שמנים שוקב שכל מה שאכל מן היהודים אכל. כך כתוב בגמרא. אז אם על משה רבנו מדברים ככה, זה נחמה גדולה לכל פרנסי ישראל שחושדים בהם. כן. עכשיו, מה?
כל בן אדם שלא חשד לפעמים באנשים.
נכון, לכן בשביל זה יש פרשת פקודי. עכשיו, פרשת פקודי, אם כן, שייכת לעניינו של אהרון הכהן. כן? אהרון הכהן שהוא בא לטפל בחוטא. אבל מה כתוב כאן? אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. זאת אומרת, זאת פרשה אהרונית, המדברת בסגנון קצת של משה, ולכן פרשת פקודי תראו כל הזמן כאשר ציווה השם את משה. עכשיו, מספר הפעמים שמופיע פה הביטוי כאשר ציווה השם את משה בפרשת ויקל וגם פרשת פקודי במיוחד, הוא די גדול. כמה פעמים מופיע? 18 פעמים. 18 פעמים אתם תמצאו את הביטוי כאשר ציווה השם את משה.
בשתי הפרשיות.
מדוע? בגלל שהמקדש, כשנבנה, זאת השלמת הבריאה. נכון? בכמה מאמרות נברא העולם? לא מדויק, 9. כן, כי הרי כתוב... כן, נכון. אבל אם תסתכלו בפרשת בראשית, תספרו מספר הפעמים שבהם כתוב ויאמר אלוהים, תמצאו רק 9 פעמים. אז חז"ל אומרים, בראשית נמי מאמר הוא. זה גם מאמר. אבל לא כתוב ויאמר, כתוב בראשית. אז למה בראשית צריך להיות גם כן מאמר, ולמה לא, שלא יהיה כתוב ויאמר אלוהים? פשוט מאוד. כשאומרים ויאמר, צריך להגיד, למישהו. אז המאמר הראשון, אין לי מי לומר. לכן הוא לא יכול להתנסח בלשון ויאמר, אלא בלשון בראשית. מכאן ואילך, יש לי מי לומר. ויאמר אלוהים, למי? לראשית, יהי אור. כן, כך מסביר גם המהר"ל בנצח ישראל, שאחרי הראשית שב הבורא להשפיע על הראשית, ואז מזה נוצר הריבוי. אם כן, בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ, זה מאמר ראשון. אחר כך ויאמר אלוהים. אם כן, מספר המאמרות הנתפסים על ידינו הוא 9, אף על פי שמספר המאמרות הכללי הוא 10. עכשיו, מה ההפרש בין בית המקדש לבין בריאת העולם? אומרת הגמרא, פי 2. כן, שהרי במקדש, בבריאת העולם נאמר, אף ידי עשתה ארץ, כן, יד אחת. וימיני טיפחה שמיים, יד אחת. אם כן, הקדוש ברוך הוא עשה ביד אחת את כל העולם כולו. מה שאין כן במקדש נאמר, מקדש השם כוננו ידיך, לשון רבים, אם כן, שתי ידיים, ולכן עוד הגמרא, גדולים מעשיהם של צדיקים, כלומר בית המקדש, יותר ממעשה שמיים וארץ. פי 2, זאת אומרת,
ומילא זה על ידי הכפלת מספר המאמרות שבהן בשותפות לבריאה עם הבורא, שזה מספר 9 כפול 2, 18. לכן גם בתפילה אנחנו מתאבים 18 ברכות, כי יש 9 פניות של הבורא אלינו ו9 תשובות שלנו לבורא. זה עוד ברכת המינים. למה? כשהם פוגעים בראשית, כשישנה פגיעה בראשית, אז זה הזמן להוציא את ברכת המינים. נצח הכל קצת. כן, בבקשה.
זה שזה
עובד 9,
למה זה עובד 10 פעמים?
נכון. כי בראשית זה גם מאמר. לכן המשנה אומרת 10.
לא, אבל אני אומר שבעצם זה
רמת זה 9. לא, יש 9 ויומר. יש 9 ויומר, אבל יש 10 מאמרות. נכון, אבל בראשית אנחנו לא מסיגים. כיוון שבראשית זה נעשה ללא נוכחות הנברא. לכן, זה רק 9 מבחינתם. ויאמר אלוהים. 9 פעמים. אז זה 9, אנחנו מכפילים. לכן אם תשים לב גם בתפילת 18, עד הברכה העשירית זה הכל מהקדוש ברוך הוא אלינו, מהעשירית ואילך זה מאנחנו לקדוש ברוך הוא, שקרה בשופר גדול לחירותנו. זה מתחיל התעוררות של תנובת ישראל. עד הברכה. והעשירית, לא, עד ברכת השנים, ברכת השנים יקיף, כן? זאת אומרת, כל זה הקדוש ברוך הוא עושה. תיקה בשופר גדול לחירותנו, נתן לשכבד גלויותנו, זה מתחיל מאיתנו, נכון? איך מתעוררים בציון? אנחנו מתחיל. כן. מה? 9. עד ברכת השנים. זה בדיוק מה שאני אמרתי עכשיו. כן? הלאה. אם כן, יש במקדש הצלחה של מעשה הבריאה. לפי זה אפשר פה לסיים את התורה, נכון? תסתכלו בסוף פרשת פקודי, נאמר מפורש בפסוק האחרון, כי ענן השם על המשכן יומם ויש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. עכשיו מעניין, איפה סיום התורה? פרשת זאת הברכה, מה נאמר? לעיני כל ישראל. אז זאת אומרת שכאן מסתיים את התורה בסוף פרשת ספר שמות. כלומר בעצם פה זה הצליח, היה סוף סוף הצלחה של התוכנית להשכין דירתו בתחתונים. אז למה זה לא נגמר שם? יש תשובה פשוט מאוד בפסוק עצמו, יש עוד שתי מילים, בכל מסעיהם. זאת אומרת, זה עוד לא היה במקום. כלומר, המשכן הוא הקדמת המאוחר. מה, איך כתוב במסכת כתובות? נאמר על הפסוק בפרשת בשלח, עד יעבור עמך השם, עד יעבור המזוקנית, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון תרבד השם, אז רק מקדש השם. כלומר, המקדש צריך להיות ההכתרה של כל מהלך יציאת מצרים עד הכניסה לארץ. נכנסים לארץ, בונים את המקדש. אז למה נבנה המשכן באמצע? יש פה איזה פספוס, כן? זה כאילו הקדמת הניסויים לפני הזמן. זה הגמרא אומרת שהיה בנו של רבי יהודה הנשיא, רצו לחתן אותו עם הבת של רבי חייא. טוב, בסוף היה טרגדיה, היא מתה, לא משנה, כן, אבל רצו לחתן אותו עם הבת של רבי חייא. הוא היה ילד קטן, אז אמרו לו, טוב, בסדר, תלמד 12 שנה בישיבה, ואחרי זה מתחתן. ילד ככה, כל מה, יש לך זמן, זה בית מגדל בתור. אבל אמרו, לפחות שתדע אם אתה הולך להתחתן, אז יראו את הילדה. וראה את הילדה, הוא אמר, אולי אפשר רק שש שנים. אני לא יודעת בצדה. אחת שער במהלך השיחה, היא עוד פעם עברה לידו, היא אמרה, אתם יודעים מה, מתחתן עכשיו, ואחרי זה אני אלך ללמוד 12 שנה. להסכימו. אבל הילד התבייש קצת, כן, היה לא נעים, התחיל להסמיס, ולא, זאת אומרת, זה לא יעשה כזה. אמר לו, רבי יהודה הנשיא, אביו, אמר לו, בני, ממידת בו רעפה יש בך. כן? שגם הקדוש ברוך הוא היה כזה. שבהתחלה אמר, עד יעבור עמך, רק אז מידת השם. בסוף, לא התאפק את הקדוש ברוך הוא, ואמר, ועשו לי מידת. והשכנתי בתוך המחשב כבר מדבר. כן? והאהבה מקלקלת אסורה. כן, יש פה מידה אלוהית בחוסר הסבלנות הזה, אז אתה בסדר. איך אמר לו רבי דנא? אבל על כל פנים, אם זה נכון מה שאומר רבי דנא, זה מן הסתם נכון, אז זה אומר פה שיש פה איזשהו פער בין האידאל לבין המציאות. צריך המקדש להיבנות, אבל לא עכשיו. הוא הוקדם. למה שהוא הוקדם? אם הכל היה הולך כשורה, מה היה קורה? היינו יוצאים ממצרים והיינו נכנסים בו ביום לארץ ישראל. נכון? זאת אומרת, אם היו נכנסים דרך ארץ פלישתים, ארץ פלישתים שייכת לארץ ישראל, אז הכניסה לארץ הייתה בטבעיו בניסן, בשנת יציאתם ממצרים. איפה, מתי היה מתן תורה? באותו יום. ובניין המקדש? באותו יום. זאת אומרת, היה אפשר לבטל, מה? זה גם נכון מה שאתה אומר, זה לא היה מתן תורה במובן שלנו. אבל אז לוח השנה שלנו לא היה מתחלק לפסח, ואחרי זה שבוע, שבוע אחרי זה סוכות. ולבינות אחת הייתה יציאת מצרים, מתן תורה, כניסה לארץ, אותו דבר. ואז היה לנו רק יום אחד של חג בשנה, תלווה וניסן, וגמרנו. מה?
שלוש ואחד.
גם ראש שנה ביום הכיפורים היית מוותר. נכון? כי אז לא היו חטאים, וזה משיבה, כל זה. ואז הקיץ, האביב והסתיו היו מתאחדים, וישראל ואומות העולם היו עושים שלום, הכל היה בסדר. כן? הללויה. אבל המציאות הייתה אחרת. כלומר, יש עיכוב, בשלח פרעו את העם. פרעו למנו, יש איזשהו עיכוב לגאולה בגלל שפרעו מתלווה, כוחו של פרעו נמצא איתנו. פרעו אותיות האפר, יש כבדות, כן? ולכן מתעכב הכל, לכן אין ברירה, ישראל צריכים לעבור זמן מסוים במדבר ועשו לי מקדש עכשיו. אבל אז נשאר בכל מסעם, לכן יש לנו ספר ויקרא במדבר דברים עד שמגיעים אל הקודש, וזה לא נגמר בעצם עד היום הזה. אבל זה מה שנאמר כאן. עכשיו תראו איך זה מופיע כאן בפרק מ' פסוק למד דלת. פרק מ' פסוק למד דלת. זה לא, זה
לא, הסברנו מה זה כוחו של פרעה. הסברנו שמי שחציו עבד וחציו בן חורין, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. דברי בית שמאי. דברי בית הלל, נכון? אמרו להם בית שמאי לבית הלל, את רבו תיקנתם ואת עצמו לא תיקנתם. ליסה שפחה אינו יכול מפני צד בן חורין, בת חורין אינו יכול מפני צד עבד שבו. ליבטל, ועלו, שמה אני תאמר ייבטל, ועלו לא נברא העולם אלא לפריה וריביה, שנאמר לא תוהו ברעה לשבת יצרה, אלא מפני תיקון העולם, אתה רואה איזה ממדים זה מקבל, מפני תיקון העולם, כופין את רבו ומשחררו, וכותב לו שטר על חצי דמיו. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. עכשיו, מי זה החציו עבד, חציו בן חורין? זה מי שהיה עבד של שני שותפים. ואחד מהשותפים שחרר, והשני לא שחרר. נכון? אז עם ישראל היה במצרים, עבד גם כן. עבד מכוח שני שותפים. מכוח פרעה, מכוח הקדוש ברוך הוא. שניהם גזרו עבדות על ישראל. הקדוש ברוך הוא פסק, שחרר את ישראל, פסק את העבדות, מסיק את העבדות, ואז נשארנו חציו עבד וחציו בן חורין. אז מפני תיקון העולם, כדי שלא יתעכב תיקון העולם, אז נכפה רבנו, כן? כלומר, כפו את פרעה לשחרר אותנו. אבל צריך לשלם לו על זה. כותב לו שטר על חצי דמיו. זאת אומרת, יש לנו מחויבות כלפי פרעה לפרוע את השטר כלפיו לאורך כל ההיסטוריה. וזה מה שפרעה אומר במפורש. לכו עבדו את השם כאשר דיברתם, וברכתם גם אותי. כלומר, אתם חייבים לי משהו. יש לנו מחויבות כלפי האנושות. הם שחררו אותנו ממצרים. נשאר משהו, מה אני עושה? עד היום הזה. יש לפרעה איזשהו קסם עלינו. אבל לא שילמת על השחרור. על השחרור לא שילמת. זה בתור עבד, זה אתה צריך לשלם. אבל מה עם השחרור? מה? את סיני. כן, זה נכון, זה בשלח פרעה, זאת אומרת, הוא תובע את חלקו, יש לו משהו לתבוע. עכשיו, זה מה שנאמר כאן, שזה, אתה שאלת, כן, אם זה היה מתוכנן, לא היה מתוכנן כך, הוא יכול היה להיות אחר. כן, עכשיו, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, זה פסוק למדלת, סליחה, פרק מ' פסוק למדלת, ויחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. אז איפה היה הענן? בפנים או בחוץ? בחוץ, מכסה את אוהל מועד. מה יש בפנים? מה? לא, כבוד השם היה בתוך המשכן. איך נראה כבוד השם בתור ענן? לא, כתוב מפורש בסוף פרשת משפטים, כתוב מפורש איך נראה כבוד השם. פסוק בפרק כ"ד, פסוק י"ז, הוא מראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר, לעיני כל ישראל, נכון? לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן, גם שם יש אש ויש ענן. כלומר, האש הייתה הכבוד, ומסביב לאש ענן. מה קורה כאן במשכן? מעמד הר סיני שהיה בסיני עובר אל המשכן הנייד. זאת אומרת, יש לנו עכשיו הר סיני מהלך. כשמבחוץ ענן ומבפנים אש. כן? מה היה גודל האש? כגודל המשכן. נכון? כתוב, כבוד השם, מלא את המשכן. פסוק למדה, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן, וכבוד השם מלא את המשכן. מה מפריע למשה להיכנס? הענן או האש? הרי בהר סיני ראינו אותו נכנס לענן, לאש הוא לא יכול להיכנס. מה? הוא פשוט לא יכול להיכנס לאש, הוא יישרף. גם בהר סיני, משה לא נכנס לתוך האש, הוא נכנס לתוך הענן. נכון?
כתוב משכן עליו הענן.
נו, לא, לא כתוב ככה.
לא יכול משה לבוא למועד שכן עליו הענן.
זה מה שגול כשקוראים חצי פסוק.
עוד השם,
איזה משכן? יפה, זה הסיבה שהוא לא יכול להיכנס. ובעלות הענן מעל המשכן יישאו בני ישראל בכל מעשיהם, ואם לא יעלה ענן ולא יישאו עד יום מעלותו. עכשיו, כי ענן השם על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. אני לא הבנתי, לפני כן אמרת שהאש הייתה נמצאת תמיד, אבל אש ביום לא נראית, בלילה נראית. אז בני ישראל ראו את האש מבצבצת דווקא בלילה. כלכן, ואש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל. בכל מה זה? עכשיו תגידו לי, איך משה נכנס אם כן למשכן? איך הוא נכנס בסוף? פסוק אחרי זה, מה זה? ויקרא אל משה. איך הוא נכנס? זהו, מוכרחים לומר שהאש התקפלה ונועתי לך שם בין שני הקרובים. זאת אומרת, כשחונים האש ממלאת את המשכן, כשמשה קראו להיכנס האש מתקפלת ונכנסת מתחת כתפי הקרובים. ככה מוכרחים לומר. עכשיו העם, מה? מסע, כוונה חנייה. כתוב מפורש ברשת מסעי, ואלה מסעיהם, נכון? זה שהמערק, המקומות שהם חנו נקראים מסעות, בגלל שהיו מקומות חנייה זמניים, לכן גם החנייה נקראת מסע. עכשיו יוצא לפי זה שהעם עוד לא ראה את האש ביום. לא קרה מצב שבו העם ראה את האש ביום. עד מתי? עד היום השמיני. כן? כתוב, ביום השמיני קרא משה לאהרון ובניו וזקני ישראל, ואז הוא אומר לאהרון, קח לך עגל בן בקר לחטאת והי לעולה תמימים והקרב לפני השם וכו' וכו'. ואז הוא פונה לעם ישראל ואומר, זה הדבר אשר ציווה השם תעשו וירא עליכם כבוד השם. ואז הקריבו את העולה ואת החטאת ויצא אש מלפני השם ואכלה, ואז כל העם ראו. זאת אומרת, מה קרה כאן? במעשה יום השמיני חזר על עצמו מעמד הר סיני במקדש. ברור? לכן האש שיצאה מלפני השם ואכלה את הקורבנות הייתה בעצם הראות הכבוד. בסדר? עכשיו אפשר להבין מה שקורה אחר כך חתן דב ואביו, זה אותו סיפור. כן? לכן אומרים חזל שמה שכתוב ויראו את אלוהי ישראל, כן? ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וחצי מה שמנה אותו, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו, שאלו היו נדב ואביהו שנכנסו לראות את הכבוד בהר סיני למרות שלא הייתה להם רשות, ונפרע להם ביום השמיני, כי זה היה אותו מעמד בעצם. זה אותו סוג, אותו סוג של מעמד, יראו את הכבוד. מה? נכון, 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 יש פירושים שונים, נכון, פרש את הפירוש הזה. את הכבוד, מה אנחנו לראות את הכבוד? כן. אז אם כן, יש פה אם כן התחלה, אף על פי שצריך להיות הסוף כאן, זו בעצם רק ההתחלה, כיוון שנשאר בכל מעשה. אז נשאר פרשת ויקרא, מהספר ויקרא, במדבר ודברים, בפעמים הקרובות, נשארנו רק פעמיים, אנחנו נעסוק בנדר בתחילת ספר ויקרא. אז נא להביא את ספר ויקרא כדי להשלים את התמונה. בסדר? להתראות.